בסוף הפרשה הקודמת תיארו הפסוקים את בני ישמעאל, את היותם 12 נשיאים לאומתם, לאומה שלהם. ואחר כך כתוב וישכנו מחבילת שור אשר על פני מצרים, ברכה אשורה, על פני כל אחיו נפל. זה ביטוי של איזה רוחב שישמעאל שוכנים שם. אבל הלשון היא לשון מאוד מיוחדת. הלשון של הרוחב הזה מאוד מיוחדת. הראה לי ראש כולל המכונה בשפת העיתון חרדי הרב גולדברג את הדברים של בעל התורים פה בפסקה 8. פגשנו בצהריים אחרי הפיגוע בהר נוף. בעל התורים מסב את תשומת הלב לסמיכות של המילים האלה על פני כל אחיו נפל, למה שפותח את הפרשה של השבת. ואלה תודות יצחק. כבר בספר בראשית פרק א', שרה אמנו, כפי שמתואר שם, מבחינה ואומרת, לא יירש בני עם בן האמה הזאת. אחר כך, כשזה מופיע לא רק ביותם ילדים, אלא גם בהמשך, זה בעצם בירור נוסף. שמשמעותו אומר בעל התורים, אחד הראשונים, בנו של הראש, לומר שכשיפול ישמעאל באחרית הימים, אז יצמח בן דוד, שהוא מתולדות יצחק. בזה בעל התורים בעצם מתאר, מגדיר, טווח מאוד ארוך של דורות. כי כשאנחנו קוראים את הפסוק, אלה תולדות יצחק, אברהם ויצחק, זה נראה משהו אולי מקומי, אולי דור אחד, שניים, שלושה. ובעל התורים רואה פריסה של דורות עד עד בן דוד. והוא מבאר שנפל, יש לזה גם את המשמעות של ייפול. כשיפול ישמעאל באחרית הימים, אז יצמח בן דוד שהוא מתולדות יצחק. והסמיכות הזאת היא בעצם גם מלמדת אולי את מה שרגע לפני נפילתו של ישמעאל. שמשהו בצמיחת בן דוד הוא מורכב. זו צמיחה בבת אחת. יש איזה שלב שנדמה שישמעאל יכול להקות בכל התהליך של צמיחת בן דוד. אבל כשמסתכלים על זה בתוך ההקשר של מה שמבין בעל התורים, בביטוי של התורה, על פני כל אחיו נפל, אז מבינים שזה קרב גדול, ארוך. אבל יש סוף לקרב הזה. יש יעד. והפרשה שלנו, הקרב הזה בין יצחק לישמעאל, הוא עולה שלב. הופך להיות או מתברר כקרב בין עשיו לבין יעקב. מה הסעיף הראשון בקרב הזה? אומרת התורה בתחילת הפרשה שלנו, אחרי הפסוק הפותח, וארת אודות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק, אומרת התורה בפסוק אף א', ויתר יצחק לאדוני לנוכח אשתו, כי עקרה היא. ויעתר לו אדוני, ותר רבקה אשתו. כיוון שכבר בשלבים הראשונים של פרשת לך לך ופרשת וירא, גם כן נתקלנו במצב כזה, שבו אין ילדים, יש עקרות, התורה משתמשת במושג הזה, עקרה, אז אולי גם הסיבה שהגמרא פה בפסקה 6 נדרשת לתופעה הזו, שהיא גם אצל יצחק אבינו ורבקה אמנו. אומרת הגמרא, אמר רבי יצחק, מפני מה היו אבותינו עקורים? למה כל נושא הבאת הילדים כל כך מסובך אצל אבותינו ואמותינו? אומרת הגמרא, מפני שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים. כך אומרת הגמרא ביבמות בדף סמך ד'. אומר הרמב"ם מורה נבוכים בחלק השלישי בפרק כ', שעיקר העיוות של הפילוסופיה הכופרת זה בכך שלוקחים מושגים אצל בני אדם ומשליחים מהם על ההנהגה האלוקית. במקום להפך, לנסות להבין מושגים בהנהגה האלוקית ומזה להשליך על בני אדם. כאן זה דוגמה מאוד חדה, כי המילה מתאווה אצל בני אדם, אנחנו יודעים בדיוק מה היא. היא מילה שעלולה להיות נמוכה מאוד. ואיך ממנה נשליך על המילים, הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים. אבל אם היינו פועלים מהמושג האלוקי אל השפה שלנו, אז דווקא יכול להיות שהיינו פוגשים את המילה תאווה בהקשר היותר נקי שלה. כלומר שיש קביעה של רצון אלוקי. הרצון האלוקי בתפילה הוא לא צורך שאלוקים צריך, אלא הוא אופי שבו אלוקים מנהל את העולם. התודעה של בני אדם וההרגשות שלהם אמורים לפעול לפי ההנהגה האלוקית בשיטה של חיסרון. יש חיסרון במציאות, צריך לפצח את החיסרון, צריך להתמודד איתו, צריך להצמיח כוחות כדי להתגבר על החיסרון, ואז נעשה תיקון. כמובן שבני האדם נטייתם היא באופן פשוט וטבעי לחיות חיים נוחים, קלים, שמה שהם רוצים הם משיגים. וככל שהתרבות והשפה וההרגל האנושי יותר עוסק במימוש הציפיות, כך סוגיית החיסרון היא יותר מטלטלת. אבל זה בגלל שבני אדם לא משוחררים מהציפיות שלהם. אבל אם היינו מניחים כאן הנחת יסוד שבעצם שום דבר לא מגיע לנו, והחיסרון שנוצר בהקשר של סיבה אלוקית, הוא בעצם, אומר רב צדוק מלובלין, כמעט אפשר להגיד סיוע של הקדוש ברוך הוא לנו לגלות מה תפקידנו, לגלות מה משימתנו. אז החיסרון היה הופך להיות באמת למנוף גדול. ואצל אבותינו ואמותינו, בהקשר הזה של שאלת רבי יצחק, זה זאת נקודה מאוד עקרונית בכל התפתחות מהלך חייהם. הם יסוד האומה, מעשה אבות סימן לבנים, הם אמורים לסמן את ההתמודדות עם החסרונות כשיטת חיים. לא שאנחנו יוזמים את החסרונות, לא שאנחנו שמחים להתמודד איתם, אבל אנחנו מבינים בענווה שזה האופן שבו הקדוש ברוך הוא מקדם את יכולתנו למלא את תפקידנו בעולם. ואולי משום כך גם ההמשך עוסק באותו כיוון. אמר ביצחק, למה ולמה נמשלה תפילתם של צדיקים כאתר, כלשון, סוג של כלי חקלאי? מה אתר זה מהפך התבואה בגורן ממקום למקום? כך תפילתם של צדיקים מהפכת מידותיו של הקדוש ברוך הוא, ממידת רגזנות למידת רחמנות. יש עם שבשבילו כלים חקלאיים הם כלי משחית, כלים להרוג בהם. יש עם שכלים חקלאיים זה תפקידם לעסוק בחקלאות. מה עושה הקלשון? הוא מעביר תבואה ממקום למקום. הוא עושה זה בתנועה חצי מעגלית לגובה. כתוצאה מכך נוצר בתוך הערימה המוזזת איזה תהליך של הפרדה. גרעין לחוד וקליפה לחוד. זה נקרא להפך התבואה. זה ליצור שינוי על ידי המעבר ממקום למקום. כך תפילתם של צדיקים יוצרת שינוי. כל המושג הזה שינוי ביחס להנהגה אלוקית הוא לא נתפס. אין בו שינוי. אז למה הכוונה מהפכת מידותיו של הקדוש? גם בהמשך הגמרא לא מדלגת על מה שנראה לנגד עינינו. אנחנו בהקשר הזה של אבות ואימהות שמחכים לאפשרות ללדת, לנגד עינינו זה נראה מידת רגזנות. לפי גרסה אחת, יש גרסה בגמרא מידת אכזריות. זה לא ביטוי שבא להגדיר את אופי ההנהגה האלוקית. זה ביטוי שבא להגדיר את מה שנראה לנגד עינינו. התחושות הפשוטות שלנו, החיסרון הזה מבטא משהו שלילי, ולכן הוא נקרא מידת אכזריות. מידת רחמנות זה שוב לנגד מה שנראה לנגד עינינו, כשברוך השם ילדים ילדים, זה מצב טוב, זה מצב של הופעת מידת הרחמים. השינוי הזה, אומר החתם סופר, כמו דוגמת המהפך שיש בערימה, בגורן, על ידי הקלשון, על ידי הרמה באוויר והנחה מחדש, הוא בעצם בירור בכוונת המתפלל. מה הייתה כוונתם של יצחק אבינו ורבקה אימנו? האם החסרון הוא שאין ילדים, אז התפילה היא בקשה שיהיו? לכאורה זה לא עושה שינוי. או עצם העובדה שמבקשים על כך שנהיה ראויים שמה שהקדוש ברוך הוא רוצה להוליד דרכנו אכן ייוולד, אז הנושא הוא בעצם מה אלוקים רוצה ולא מה אנחנו רוצים. הנושא הוא בעצם איך אנחנו משרתים את הופעת רצון השם, ולא חלילה איך הקדוש ברוך הוא משרת אותנו. מגמה אחרת בתפילה. וילדים שנוצרים כתוצאה מכך שתפילת הוריהם מזככת את כוונתם, הם יכולים להיות ממש משורשי האומה. הבן שיוולד כתוצאה מהניקוי הזה הוא יעקב אבינו. כמו שהבן שנולד מהניקוי אצל אברהם אבינו שרה אימנו, זה יצחק אבין. כן. רק בינינו. השינוי הוא במציאות בנו. המגמה האלוקית רוצה שנגיע למקום מסוים בכוונה. לא הגענו אליו, יש חיסרון. אם החיסרון הופך להיות מנוף, התקדמנו, הזדקחנו. הגענו למקום אחר של הנהגה אלוקית שקבעה שכשנגיע למקום אחר, נקבל את מה שלא היינו רואים לקבל במקום הקודם. כל השינוי הזה הוא בנו, בנפש. נכון שהשפה של התפילה והמציאות של החיסרון די בקלות מושכים אותנו לבקש על החיסרון. אומר רבנו בחיי, אחד הראשונים, התורה יכלה לכתוב את סדר הדברים כמו הבנה אנושית. היינו, ותהי רבקה הכרה, ויתר יצחק להשם. יש חיסרון, רוצים להתגבר עליו, שיטת ההתגברות היא התפילה. למה כתבה התורה את הנושא תפילה, ויתר? ואת כל הרקע הזה שיש חיסרון ואין ילדים כרגע, זה רק כי הכרה היא, כי נסו לנושא של התפילה. אומר רבנו בחיי, כי באמת המגמה היא התפילה. אותו שינוי שחל בנפש, אותו זיכוך, אותו ניקוי, אותו בירור בכוונה בין הגרעין לבין הקליפה, זה הנושא של החיסרון. לא תמיד האדם פתוח ככה לקלוט את מצב החיסרון כמניף אותו, אלא בגלל שהחיסרון כל כך חסר לו, אז הוא רוצה להגיע לפתרון. אבל זה בדיוק הדימוי לאתר. כלומר, אתה פוגש איזה סוג מסוים של פועל, אתה אומר זה פועל מיוחד, אתה רואה לפי הגמרא מה מגמת הפועל הזה, אתה אומר רגע, אז בעצם לא הבנתי נכון מה כוונת התפילה. כן. למה תנתק בין השינוי לבין העמידה מול השם? מה זה תפילה? אדם מתפלל לבוראו. המעמד הזה הוא בדיוק המעמד של העמידה לפני השם. אלא שהשאלה היא, האם הצירו מחיסרון האדם אל השגת המבוקש על ידי אלוקים, ואז אלוקים הוא בעצם איזה כתובת להשגת דברים, מעין כספומט, או שהציר הוא מאלוקים אל האדם, קיבל האדם חיסרון, כמו הקדוש ברוך הוא הגיש לו איזה סולם לטפס, טיפס האדם, הגיע למקום חדש, במקום החדש, לפני השם, הוא עומד במקום שהוא מקבל את האפשרות כן ללדת. למה לנתק את זה מהעמידה מול הקדוש ברוך הוא? זה תפילה. תפילה היא עבודה, והיא עבודה צורך גבוה, אומר רב חיים מוולוז'י, בנפש החיים. בעצם השותפות של האדם מלמטה, ומה שהקדוש ברוך הוא מופיע מלמעלה. זה עבודת השם. התפילה נקראת עבודה. יותר מזה, לפי הפסוקים שאנחנו אומרים מדי יום, בקריאת שמע, לעובדו בכל לבבכם, אז התפילה היא עבודה שבלב. נכון, בדור שלנו זה משהו אחר. תפילה זה משהו אחר. אבל במקור היא נקראת עבודה בלב. ולכן שואלים חז"ל בספרי, בגמרא ותענית, איך עובדים בלב? זה לא המקום הרגיל של העבודה, ידיים, רגליים. הדוגמה לדבר היא דוגמת דניאל. דניאל נמצא אי שם בבל פרס, והוא מצליח בחסדי השם לפתור חלומו של מלך בבל. הוא רואה איזה כתובת בקיר, ודניאל מפענח לו את הכתובת הזו. כיוון שהפענוח נגע לכל סדרי העולם, לרציחתו של בלשצר, אז כשמלך פרס עולה לרמה הבינלאומית של השלטון, הוא מקדם את דניאל, והשרים הפרסים מקנים בו. ואז הם מצליחים לשכנע את המלך שכדי לחזק את מעמדו, יתקן תקנה בכל רחבי הממלכה, אסור להתפלל איש לאלוהיו במשך תקופה. ותופסים את דניאל מתפלל. והעונש הוא גובה האריות. ודניאל ניצן. כיוון שמוזכר שם הביטוי בארמית בדניאל, פרק שישי אני חושב, פלחן, עבד, אז הגמרא שואלת, המדרש בספרי שואל, איך יש עבודה בבבל? הרי אין קורבנות בבבל. אז הגמרא אומרת, זה תפילה. למה תפילה נקראת עבודה? עבודה בלב. זה בעצם תלוי בפסוקים, כי השאלה הפשוטה היא, למה תפסו דניאל מתפלל? יכול להתפלל במקום סגור. אז התשובה בפסוקים היא שהחלונות, בית שלו, איפה שהוא התפלל, היו פתוחים. ולמה הוא לא סגר אותם? אומר הכתוב, וכוון פתיחן לאל ירושלים. חלונות ביתו פתוחים לירושלים. אבל זה לכאורה מיותר. בוודאי שיש סכנה, למה צריך להתעקש על החלונות שפתוחים לירושלים? זה עבודה גדולה. אין שום עם בעולם שבשעה שחתן וכלה מתחתנים, אז החתן מייצג אותם באמירה, אם ישכחך ירושלים. זה לכאורה מישור אישי, פנימי, משפחתי. ירושלים זה משהו לאומי. הם לא מתקרבים אחד לשני. זה עבודה. עבודתו של דניאל היא עבודה פנימית. לקחת את המקומות הכי פשוטים וטבעיים ואישיים, ולברר שהם בעצם חלק מאומה, חלק מהופעת הכלל. זה הקרב על ירושלים. שאולי בגלל הרצון קצת לנוח, קצת להיות בשקט, זה בעצם קרב שמפריע את המנוחה שלנו בין 2-4. אבל אויבינו בתת מודע שלהם מבינים שזה הקרב הגדול על ירושלים. ועל כן דניאל, זה עבודתו. זה עמל גדול בתוך הנפש ליצור את החיבור הזה בין העולם האישי והחסרונות שקשורים לעולם האישי לבין המישור הלאומי, לבין המלכות. היום יום הזיכרון של הרב נחם מנדל קשר, היה ראש ישיבת שפת אמת, כתב סדרה שלמה של ספרים, תורה שלמה, כל המדרשים של חז"ל על כל פרשת שבוע. יצירה מאוד מיוחדת. תוך תורתו, אחרי מלחמת ששת הימים, הוא הרגיש שחייב להיות ספר שירכז את כל עיקרי הגאולה. כל סוגיית גאולה לא תלויה בתשובה. כל סוגיית הגאולה בדרך הטבעית. כל מערכת יחסי ישראל והעמים בגאולה. ספר של, ספר מאוד יסודי, מאות עמודים, ספר התקופה הגדולה. הוא בין היתר מזכיר מדרש בפסיקתא. מדרש נמצא פה בפסקה 10. ברשותכם, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. תודה רבה לשתייה, יש בחוץ מי שרוצה. הפסיקתא רבתי ורש"א למדי לומד המדרש פסוקים בספר זכריה. פרק ט', אומר הנביא, גילי מאוד בת ציון, הרי הנה מלכך יבוא לך, צדיק ונושהו, מלך, אומר המדרש, זה שנקרא מלך שעתיד למלוך על דורות ראשונים ואחרונים. והקדוש ברוך הוא מכריז להם לצדיקי הדור ואומר להם, צדיקי עולם, אף על פי שדברי תורה חביבים עליכם, לא יפה עשיתם שחיכיתם לתורתי, לא חיכיתם למלכותי. ההבחנה הזאת בין לחכות לתורה לבין לחכות למלכות, היא בעצם שורש החיים שלנו. באמת יותר ברור המושג לחכות לתורה, הן מבחינת שאיפות רוחניות, הן מבחינת העיסוק, הלימוד, ההשקעה בו. לא בכדי השיר המתנגן הזה, אשריכם, תלמידי חכמים, דברי תורה, חביבים עליכם. מה זה מלכות? מה זה לחכות למלכות? מה שלא הובא כאן, מופיע בהמשך המדרש. מי זה חיכיתם למלכותי? אלה, אומר המדרש, אבלי ציון. כלומר, מי שבשעה שציון, שפירושו, הצד הלאומי שבא לידי ביטוי בירושלים, הוא חסר, ואז חסר להם, וזה מטריד אותם, והם מבקשים לתקן את מצב החיסרון הזה, זה נקרא מחכים למלכות השם. כלומר, להופעת רצונו של הבורא דרך האומה, דרך המדינה, דרך חיי הציבור. לחכות לתורתי זה יותר מדגיש את העולם הפרטי. ולחכות למלכותי זה מדגיש יותר את העולם הלאומי. וזה בעצם חלק מעבודתו של דניאל. זה עוד יותר מברר את הצרות, את האיסורים, את הקשיים, במעבר שהוזכר בתחילת הדברים, בין על פני כל אחד נפל, אחיו נפל, לבין משיח בן דוד. כל האיסורים האלה הם בעצם תהליך הצמיחה שנובע מתוך המציאות הלאומית המתחדשת. לכן ישמעאל כל כך מנסה להתנכל לה, כל כך מנסה לפגוע בה. זה התפילה. בהקשר של אבותינו ואימותינו, שהם ביסוד של האומה, זה בעצם החסרונות שמחייבים, האיסורים שמזכחים, ובונים את היכולת לקלוט את הנשמות הגדולות של המשך הדורות לבניין האומה. זאת נקודת הפתיחה של הפרשה שלנו. לכן, גם אולי בלשון נופל הלשון, התשובה האלוקית, ויעתר לו השם, ותה רבקה אשתו. משעה שמכוון נכון, יצחק אבינו, להיות באמת קולט את החיסרון כמנוף, כמזכך, כמברר את הכוונה, מסכים לו הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מלמעלה ואנחנו מלמטה, בתה רבקה אשתו. והתרוצצו הבנים בקרבה, ותאמר אם כן, למה זה אנוכי? ותלך לדרוש את אדוני. יש סתירות בתוך ההיריון. יש משיכות סותרות. ואז רבקה אמנו, כמו שאומרה, שהיא שואלת, אז בשביל מה ביקשתי את ההיריון הזה? הוא מסובך, קשה לשאת אותו. כשדברים מסובכים, היא הולכת לדרוש את השם. איך עושים את זה? היום זה חופשי חופשי, מדברים עם השם, הוא עונה, עושים לו מבחנים, זה אין בעיה. אבל פעם לא ידעו לעשות את זה. אז איך זה קורה? איך דורשים את השם? אומר רש"י בפסקה 7. ותלך לדרוש לבית מדרשו של שם. זה העולם שנקרא בית מדרש. בית מדרש הוא לא בית לימוד אותיות. האותיות נוצרות במשך הדורות, ויש איזשהו שלב שבו כיוון שיש חשש לשכחה, הותרו דברים שבעל פה להיכתב. אבל הרעיון המקורי של בית המדרש הוא בעל פה, הוא לא בכתב. כי הוא בעצם בית הבירור של הנפש. הנה פה, מה יש לברר? נדרוש את השם שיגיד לה, אומר רש"י, מה יהיה בסופה. היא לא מחפשת סגולות ולא מופתים ולא קיצורי דרך. היא לא הולכת להירשם באיזה מקום ש-40 יום יעתירו גדולי הדור עליה ויחסכו לה את כל הכאבים, והיא גם תשלם כמה שקלים בדרך. זה לא הנושא. היא הולכת לדרוש את השם, היא הולכת לברר מה משימתה. מתוך שהיא תבין את משימתה, היא תבין למה הסיבוך, למה ההתרוצצות. וכיוון שהאדם את משימותיו בשלבים האלה של יסוד האומה, וקל וחומר לגבינו, יש לנו פחות כוחות להבין מה השם דורש מאיתנו, זה עושים בבית מדרש, זה עושים עם קנה מידה מוחלט. מעמידים את קנה המידה היחסי, האנושי, האישי, הנפשי, ככלי שמתכוונה נכון, וכתוצאה מהבירור הזה המשימה מתבררת, ולפי המשימה גם הכוחות. והדרישה הזאת היא בעצם תוצאה מכך שהילד הוא כתוצאה מהתפילות. אם התפילה הזדקחה והגיעה למקום שבו אנחנו רוצים להיות הכלים של הופעת רצונו של הבורא, אז הדבר השני זה גם להבין מה לעשות עם הילדים האלה. איך להתמודד איתם. לכן זה המשך של אותה שיטה, של אותה הסתכלות. ואכן בפסוק אף ג' אין שום הבטחות, אין שום קיצורי דרך, אין שום הרגעות. יש אמת חדה מאוד. והיא אכן פורסת שנים על גבי שנים של התמודדויות. אומרת התורה, ויאמר השם לה, שני גויים בבטנך, ושני לאומים ממאייך ייפרדו, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. אומר רש"י למטה, שני לאומים, אין לאום אלא מלכות. הם נפרדים כבר בשלב הרעיון. זה לרשעו וזה לתומו. מה פירוש לאום מלאום יאמץ? אומר רש"י, לא ישבו בגדולה. כך אומרת הגמרא במגילה בדף ו'. כשזה קם, זה נופל. רומי וירושלים. על בסיס פסוק ביחזקאל, לא נתמלאה צור אלא מחורבנה של ירושלים. כשרומא עולה, ירושלים יורדת. כשירושלים עולה, רומא יורדת. זה קרב בין עמים. זה יעקב ועשיו. איך הקרב הזה התפתח? מה בעצם המשימה של יעקב אבינו? מה המשימה של עשיו? כפי שזה מופיע בתורה, בהמשך הפסוקים, ולשם מכוונת הדרישה בבית המדרש והתשובה האלוקית, ההבדל הוא בלידה. ביצא הראשון הדמוני, כולו כעדרת שיער, ויקראו שמו עשיו. אדמוני, אומר המדרש, רבי אבא בר כהנא, זה שופך דמים. זה עשיו. הכל עשוי. אין משהו לפתח. תינוק שנולד, לוקח זמן עד שהוא זוחל. עד שהוא הולך, זה בכלל. אחר כך מדבר. בהמה נולדת, הכל נמצא בה. אחר כך קצת גדלים בממדים הגופניים ותו לא. מה אנחנו יודעים על יעקב אבינו? אחרי כן יצא אחיו, וידו אוחזת בעקב עשיו, ויקרא שמו יעקב, ויצחק בן 60 שנה בלדת אותה. אז אנחנו נקראים יעקב על שם העקב של עשיו, ואחיזת אבינו בעקב של אחיו. זה לא נשמע איזה משהו כל כך משמעותי, אבל השם הזה לא עוזב אותנו, גם בשעה שלימים יברך אותנו הקדוש ברוך הוא דרך המלאך ויקרא שמך ישראל, ממשיך גם השם יעקב. ויגדלו הנערים בי עשיו, איש יודע ציד, איש שדה. יעקב אשתם, יושבו עליהם. חלוקה בחיים. יש מי שאחראי על השדה, על הציד בשדה. יש מי שאותם יושבו עליהם. מה פשר החלוקה הזו? השלב הראשון בתוצאות של החלוקה הזאת זה הקשר בין יצחק לבין עשיו. יצחק אבינו מקרב את עשיו, ורבקה את יעקב. הגמדים, קטני המבט, הם מהחיים הנמוכים שלהם, משליחים על אבותינו ואמותינו, איך הייתה מערכת הקשרים ביניהם. גם בשבילם התורה מתארת בפרק אביו קשר מאוד עמוק בין יצחק אבינו לבין רבקה אמנו. כיוון שהתורה היא לא ספר רגשות, אז אין פירוט, אין הערכה בפרטים במקום שהם מיותרים. אבל הקשר הוא עמוק. ולכן גם ההבדל שכתוב כאן הוא הבדל מכוון. הוא הבדל בתפקידים. מה תפקידו של יצחק אבינו? מה תפקידה של רבקה אמנו? ויזד יעקב נזיד, ויבוא עשיו מן השדה, והוא עייף. רעב, מותש. ויאמר עשיו אל יעקב, אל ייתני נא מן האדום, האדום הזה, כי עייף אנוכי. על כן קרא שמו אדום. לפני רגע אמרה לנו התורה שהוא אדמוני. הוא יוצא אדום מבטן אמו. מה עכשיו הסיבה היא? על כן קרא שמו אדום, כי הוא אומר, אל ייתני נא מן האדום האדום הזה. זה לכאורה משהו מקומי, צדדי. הנקודה של אדמוני הרבה יותר מהותית, היא מופיעה מראשית הלידה. אלא שכאן, אומר יעקב אבינו לעשיו, מכרה כיום את בכורתך לי. האחריות לא נמדדת כשהחיים קלים, שהכל זורם, אלא בשעה שעייפים, שרעבים, מותקפים, נרדפים, אז השאלה, האם האחריות נשארת? זה המבחן. אומר עשיו, אני לא מרוויח כלום מהאחריות הזאת. אז הוא מוכן למכור אותה. רואים יעקב ישב עלי כיום, וישבה לו וימכור את בכורתו ליעקב. כנראה סוגיית האחריות היא מאוד מאוד משמעותית בדרכה של האומה הישראלית. אולי משום כך, או גם משום כך, פרק הבא בבראשית הוא פרק חפירת בארות המים. התורה מתארת מערכה מורכבת בסוגיית הבארות. יש מריבה, יש סתנה. בחפירה התורה אומרת בפסוק י"ח, וישוב יצחק ויחפור את בארות המים אשר חפרו בימי אברהם אביו, ויסתמו פלישתים אחרי מות אברהם. היקרא להם שמות כשמות אשר קרא להם אביו. יש משהו דומה במילים אלה תודות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק, זה לכאורה אותו דבר. ויכול להיות שכאן כשהתורה אומרת ויקרא להם שמות כשמות אשר קרא להם אביו, יכול להיות שזה יוצר רושם של איזה חקיינות. מה שאבא שלו עושה, הוא עושה. אומר השפת אמת, אל תסתכל ככה. הבן מחדש. נכון שהוא מחדש בנקודה הזאת, איכן שסתמו הפלישתים את מה שחפר אבא שלו. כלומר, הבן במתווה הגדול, הרחם, ממשיך את האבא. מדובר על שורשי האומה. אבל אופי ההמשך הוא חידוש. אין חקיינות. אז בסך הכל זה נקרא כשמות אשר קרא אברהם. אבל זה חפירה מחדש. אומר השפת אמת, זה דרך שמלמדת את ההתמודדות של כל איש בישראל במשך כל הדורות. אתה מנסה להתקדם. יש מעצור, יש מוקש, יש קושי, יש חיסרון. אתה מתמודד, מפצח אותו. כי בדיוק כמו שלמדנו על סוגיית הלידה, על ויעתר, על הקלשון, בדיוק ממשיכה את זה התורה בחיים. לא רק בדור של אברהם אבינו, שרה אמנו, בכוונות שלהם, אלא יצחק אבינו, איך הוא עכשיו מנהל את החיים בתוך חפירת הבארות. אומר השפת אמת, הסתימה היא צריכה לתת כוח לחפירה. היא צריכה לתת כוח לגלות מחדש את הבאר. שוב, זה לא על פי המסלול של הציפיות האנושיות. היינו מעדיפים בלי הסיבוב הזה. אבל אנחנו לא בוחרים את משימותינו. אין איזה משאל עם שקדוש ברוך הוא עושה. אנחנו סומכים עליו. והוא סומך עלינו. אם נדע, לא למכור שום סעיף באחריות, בשום סוג של נזיד עדשים, מכל סוג שהוא. הרווח הרגעי הוא יותר מרגיע, אולי בלשון דורנו הוא יותר מתחבר, אבל הוא נוגע בשכבות חיצוניות של הנפש, הוא לא נוגע בפנים. הוא לא נוגע בנשמה. ולכן הקשיים אצל יצחק אבינו, גם בסוגיית הבארות, לא מחלישים אותו. ומזה אפשר לעבור לסוגיה המסכמת בראשית כ"ז למטה בצד ימין. אומר יצחק אבינו לעשיו, ואתה סנה כלך תליכה וקשתך וצי השדה וצוד עלי צייד. עשה לי מתמים כאשר אהבתי ואביה לי וחלה בעבור תברכה נפשי. זה בעצם המשך של אותו תיאור ששאלנו את עצמנו קודם מה משמעותו. יצחק הוא מתייחס לעשיו, יצחק אבינו מתייחס לעשיו, ועשיו הוא איש צייד, הוא איש השדה. מה קורה עכשיו? ורבקה שומעת בדבר יצחק אל עשיו בנו. היא פשוט הסתכלה בוואטסאפ, בפייסבוק, באינטרנט. היא לא הייתה צריכה להסתכל, הביאו לה את זה. אז התורה היא ספר התייחסויות לטכנולוגיות. או מלדת יעקב ועשיו, שהיא על פי התפילה, על פי העמידה מול השם, אלא המשך הסוגיה של ההתרוצצות ותלך לדרוש את השם. עכשיו זה כבר מתפתח ומגיע השלב השלישי, ורבקה שומעת, השם מגלה לה, השם אומר לה, יש לך משימה. מה משימתך? ורבקה שומעת בדבר יצחק אל עשיו בנו, וילך עשיו השדה לצוד ציד להביא. כי זה הרי תפקידו של עשיו. ורבקה אמרה אל בני יעקב בנה לאמור, הנה שמעתי את אביך מדבר אל עשיו אחיך לאמור, אביה לי צי ועשה לי מתמים ואוכליו הברכה לפני השם. ועכשיו אתה בני שמע בקולי אשר אני מצווה אותך. אפשר לקרוא את הפסוק הזה ולעצר במילה אני, ועוד לקרוא לזה פשט. זה רבקה, רעיונות של רבקה, זה יוזמות של רבקה. אפשר לראות בזה רצף של שומעת, רצף של לדרוש את השם, רצף של השמיעה האלוקית. זה בדל עצום. נכון שכתוב וכך לי משם. נכון שכתוב אני. אבל זה הכלי. רבקה אימנו היה כלי. והבאת לאביך ואכל בעבור שבחך, אומר לה יעקב. היום יעקב אל רבקה אמו, עשיו אחי איש שעיר, אנוכי איש חלק. אולי משני אבי והייתי בעיניו כמתעתע, והבאתי עליי כללה ולא ברכה. אתה אומר לו אמו, עליי כללתך בני. אך שמע בקולי ולך כך לי. אם לא היה פה מהלך אלוקי, שרבקה מחויבת לו, ושיעקב אבינו מחויב לו, אולי צריך לשמוע בקולה. כי על פניו זה נראה שקר. אבל אומרת לו רבקה אמנו, אנחנו כלים. מי שאחראי על האמת בעולם זה אלוקים. נכון שבדור שלנו מאוד רגישים, בעיקר לאמת כפי שמצפים מאחרים. ואז קשה לקרוא את הפסוקים האלה על יעקב אבינו, על רבקה אמנו, איך הם טועים במה שלכאורה על פניו אנשים מתוקנים בדור הזה, הם לא טועים. אבל ברגע שמדובר על אחריות, ברגע שמדובר על מהלך אלוקי, אז אולי השאלה היא לא מה אמר יעקב אבינו. זה לא מתחיל משם. נכון שיעקב אבינו מבטא את היותו, או היות חלק מהאחריות עליו, האמת. כפי שאומר השם משמואל למטה, לא היה ראוי למהלך הזה של הבכורה, הברכות, והסיבוב הזה עם ידי עשיו, לא היה ראוי לזה, אלא יעקב איש האמת, שהיה משומר משום שמץ, פסקה 9 למטה, משום שמץ דבר שקר, היה כולו לשמה נקוד שבריחו, בלי שום תערובת, צורך ותועלת עצמית כלל. המשימה הייתה, עניין זה, אני חוזר לשורות הראשונות, להשתמש בהרמומיות שהיא כלי מלחמתו של הנחש ולהכניסה לקדושה. מה שאומר השם שמואל בצורה גרעינית, פרש מרחיב הרב קוק בפירוש שלו, בדרשות שלו, במדבר שור לפרשת תולדות. החלוקה שהייתה נדמת קודם, שיש מי שאחראי על השדה ועל הציד, ויש מי שאחראי על האוהלים, להיות אשתה משב אוהלים, החלוקה הזאת היא נראית חלוקה נוחה. ליושבי האוהלים היא מבטיחה להם גן עדן בתוך העולם הזה, אין להם טרדות, לא צריכים לעמול, בוודאי לא צריכים צבא, לא צריכים כוחות הביטחון, ולאלה משאירה אותם בשדה, בתכלס, בפרקטיקה, בכל מיני מילים של הדור שלנו, שלאט לאט שוחקות את הקשר לבית מדרש. מסבב הסיבות האלוקי, אחרי ההבחנה הזאת, יוצר אי שם נקודת חיבור. איש תם יושב אוהלים, צריך להשתמש בידיים. צריך להיות אחראי על השדה, על הציד. זה מבחן יותר קשה. כן. אחרי שיש עם אחד, יכולים להיות הבדלים. בהבדלים, יששכר, חלק מאחריותו זה להשלים את זבולון, זבולון חלק מאחריותו להשלים את יששכר. משהו בסגנון כחלק היושב על הכלים, כחלק היוצא למערכה. אבל לפני שיש עם, אז אולי יהיו שני עמים. עם אחד של לומדי תורה, ועם אחד של ציידים. עם אחד של יושבי אוהלים, ועם אחד של אנשי שדה. וכפי שנאמר קודם, יכול להיות שזה היה יותר נוח ככה. אבל זה לא אותו עם. מסבב הסיבות האלוקי, רוצה להפגיש את יעקב עם עשיו. כבר עשה את זה בלידה. אחוז המפגש בלידה זה עקב. נאמר 5%. אחר כך עושה הקדוש ברוך הוא את יצחק אבינו אחראי במכוון לקרב את עשיו. כדי שאפשר יהיה לקחת מעשיו את הידיים שלו. אם הוא בתומתו, אם הוא אפילו בלי כיבוד הורים, הוא אפילו לא יכול להתקרב למעלה הזאת. שיקחו ממנו את העקב. בסופו של תהליך, יעקב אבינו צריך ללמוד להשתמש בידיו של עשיו. הוא צריך להיכנס לקרב. איך? הוא חלק מהמגמות. הוא חלק מהמגמה האלוקית, להילחם ברוע. מי עשה את זה? מי היום נלחם בטרור? עם קטן שמטריד את העם הגדול האמריקאי בקרוון שנמצא בגבעת המטוס. זה העם שלנו. זה לא משימה קלה. היינו מעדיפים להסתדר בלעדיה. על זה רוטפים אותנו, על זה פוגעים בנו. על האדמוני. כי באדמוני שהיה, כפי שהוזכר קודם, רבי אבא בקנה אומר, זה שופך דמים. שמואל הנביא אחר כך, הוא מקבל שליחות אלוקית למשוח את בן דוד, שכפי שראינו בבעל הטורים, הוא מבצבץ בו בפרשה, מבית לחם ממשפחת ישי. אבל שהוא לא מקבל הוראה ברורה, ממי? אז הוא רואה את בנו הגדול של ישי, והוא מושך אותו, רוצה למשוך אותו. אומר לו אלוקים, כל עוד לא נשלחת, אין ערך מוחלט לבחירתך. השם יראה ללבב. אדם רואה לעיניים. נגמרים שבעה, בעצם נגמרים בני ישי. אבל הנבואה היא נבואת אמת. אמרה לו, אתה לוקח מבני ישי. אז הוא שואל את ישי, אולי יש עוד אחד. אמר לו ישי, כן, נשאר שער הקטן. כזה לא פופולרי, לא... אין לו משרד יחסי ציבור צמוד, מי מכיר אותו, מי יודע אותו, רואה צון כזה פשוט, תביא אותו. מה הדבר הראשון שהוא רואה שמואל? על דוד. הוא רואה שהוא אדמוני. מה הוא מבין? הוא שופך דמים. אומר המדרש בבראשית רבה, בסמך ג' נתיירא שמואל, מפחד, שמה הוא שופך דמים. כעשיו. אומר לקדוש ברוך הוא, אל תחשוש, אל תפחד. למה? תסתכל טוב, תראה שהוא אדמוני עם יפה עיניים. יש הבדל בין עשיו והורג מדעת עצמו. ודוד הורג מדעת סנהדרין. סנהדרין, נביא, אורים ותומים. הוא לא הורג מדעת עצמו. זה העקב, לקחת את כוח ההריגה למקום של המלחמה ברשע. זה אחריותו של יעקב אבינו. כן. יש אפשרות של מלחמה. לא ברור שיעקב אבינו יכול להילחם כי הוא עוד לא עם, ומול כוח של 400 איש נראה מה מתפתח. זה לא איזה שאגות קרב אוטומטיות. זה בחינה מדוקדקת כל פעם, האם זה המשימה? בגלל שאין ריצה מטורפת לשפוך דמים, אז זה בחינה עניינית. אז יעקב אבינו מברר את הבחינה הזאת. האם האפשרות שמוטלת, האחריות שמוטלת עליו היא מלחמה, או אחריות לעשות דווקא את השלב הראשוני הזה של איזה הרגעה. זה יכול להיות לפעמים, אבל לא מתוך חולשה, מתוך ברור מה משימתו.
יכולה להתבטא גם בצורה שנייה.
כל האפשרויות. מה המפתח? אומר אביו יצחק, במפגש הזה, אחרי המסבב האלוקי עם הידיים, עם השרבולים, עם הבגדים, עם המתמים, עם הציד, יצחק אבינו ברוח הקודש, אומר את המשוואה, הכל כל יעקב, הידיים ידי עשיו. אפשר לראות את המשוואה הזאת ולומר יש שם חלקים סותרים. וכל הזמן להתגעגע לישיבה באוהלים בלי ציד, בלי שדה. אפשר לראות את המשפט הזה כמחבר, מבדיל ומחבר. ואומר, ברמה המהותית הכל כל יעקב. הכל של תפילה, הכל של תורה, הכל של נבואה, הכל של סנהדרין. כלומר, הענפים השונים שמבררים את הרצון האלוקי. זה הכל כל יעקב. וחלק מהאומה צריך להיות מושקע בהשקעה הזאת של בירור הכל הזה, של איש תם ושבועני. החלק הזה הוא לא משוחרר מאחריות כלפי החלק השני העוסק בשדה, העוסק בצד. כמו שמי שעוסק בשדה ובציד, לא משוחרר מאחריות של הקשר לכל כל יעקב. זה לא אומר שאותו אדם צריך לעשות הכל. בנפש צריכה להיות שייכות לכולם. כשזה מתפתח בדרך החינוכית, הרוחנית, התרבותית, בהדרגה, הכי טוב. וכשזה מתפתח בתוך ייסורים, אז מתפתח בתוך ייסורים. הפגיעה של אויבינו בבתי מדרשות ובתי כנסיות היא פגיעה מכוונת. בתת מודע הם מבינים שהכוח הפנימי שלנו זה הכל כל יעקב. בין אם אנחנו מכירים בזה, אם אנחנו לא מכירים בזה. יכול להיות שמאן דהוא יחשוב שעל ידי שהוא יעשה חוק גיוס יקרה משהו. זה מזמן כבר התברר שזה עורבא פרח. רק פחות אנשים מתגייסים לצה"ל בעקבות הכפייה הזאת. ואז מתברר שהוא בכלל לא עניין אותו בכלל לטובת הצבא. זה פרסום כזה, כביכול, הוא דואג, שוויון, לנטל וכו'. מצד אחד. מצד שני, חלקים מאלה שדיברו בצורה מאוד עוינת, בגלל הרצון לשמור על אנשי אוהלים, שוב ושוב רואים, הם חלק מהעם, הם חלק מהאיסורים, הם חלק מהנסיעה בעול, גם בדרך הכואבת. זה המשוואה, הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. היום בבוקר לשמוע בבית כנסת, שם בהר נוף, אדם עולה לתורה בחמישי, מברך ברכת הגומל, ונחנק, לא יכול לגמור את הברכה. זה הבירור הנוקב. מה זה ברכת הגומל? אדם שעשה לו נס, הוא אומר, אני חייב, הגומל חייבים. מה אומר, אני אשם במשהו? פרש הרב קוק, מולת ראייה. ברכת הגומל היא התרופה נגד השחיקה. בשחיקה חיכיתם לתורתי. אדם עסוק בדלת אמותיו. התפילה קשורה לדלת אמותיו. וחיי היום-יום קשורים לדלת אמותיו. המושג הלאומי, המלכות, פחות מודגש. פחות מורגש. המחשבה, הבירור, מה פתאום אנחנו חיים היום? מי נותן לנו את החיים? היא ברכת הגומל. כאומר, הגומל לחייבים אלה שנשחקו, ואני בתוכם. וברכת הגומל משחררת מהשחיקה. היא אומרת, ולכן אדם שעובר את הפגוע הנורא הזה, הוא קושי אומר את זה. היא אומרת, החיים שלנו לא מובנים אליהם. ואז הקרבה לאחריות יותר גדולה. אז המוכנות להישחק באחריות היא פחות. מחזיר מחדש את חיכיתם למלכותי. לסתירה לזה שהתפילה תהיה שלא נצטרך ניסיונות כאלה. אבל זה לא מסעת הנפש. מסעת הנפש שנכוון נכון להבין את המשימות ולעמוד בהן. והרבה משימות יש. אולי הבסיסית שבהן זה יפסיק את כל החלוקות החיצוניות בין הקבוצות השונות, בין השדה לבין האוהלים. חכמי יבנה היו בעצם התקווה האחרונה של עם ישראל בחורבן ירושלים. תן לי יבנה וחכמיה. מה יכולים אנשים שכל החידוש שלהם היה אוהלים ואנשים תמים, האחראים על הצלת עם ישראל מבחינה רוחנית, מה הייתה יכולה להיות המרגלית בפיהם? להגדיל תורה ולהאדירה. להגיד כמה לומדי תורה הם בראש הפירמידה. איך הסגנון היה בחודשים שלפני השובוחים, רק תורה, תורה מעל הכל. מה בעצם אומרים חכמי אבנה? מרגלית בפיהם, קבוע, שיטתי, כך אומרת הגמרא בברכות בדף י"ז. אני בריאה וחברי בריאה. המציאות הישראלית לא מתחילה מציונים, מי יותר ומי פחות. ההזדקקות הנפשית הזאת להגיד מי למעלה ממי היא חולשה. חכמי אבנה, מי שהולך לדרוש את השם, מי שמופקד על ההופעה של הקנה מידה המוחלט האלוקי, הוא לא מעניין אותו מי יותר ממי. זה לא אסתיק אותו בכלל. אני בריאה וחברי בריאה, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, חלקים שונים בעם ישראל. אחר כך, אני מלאכתי בעיר ומלאכתו בשדה. אני יושב תם, איש תם יושב אוהלים. והוא איש שדה, יודע ציד. מה הלאה? אחרי שאנחנו אופעים שונים ותפקידים שונים. מוגיעה סוגיה, בדור שלנו היא רגישה. אבל היא לא, לדעתי, לא מבטאת חולשה, אלא איזה תהייה איך להוציא את האנרגיה אל הפועל, זה אני משקים למלאכתי והוא משקים למלאכתו. מה שנקרא השכמה, לעומת קימה מאוחרת. זה דור מאוד מוכשר, הדור שלנו. בנושא של השינה, כי זה לא תמיד יודעים מה לעשות עם האנרגיות, אז עדיף לישון. אבל כשמזהים נכון, מסתערים. אז הגמרא אומרת, מזהה כל אחד נכון את שליחותו ומשקים. דבר נוסף אומרת הגמרא, אומרים חכמי יבנה, אני לא מתגדר במלאכתו, הוא לא מתגדר במלאכתי. אין קנאה, אין תחרות, שלא לומר אין שנאה. זה חכמי יבנה. מסוגלים להיות אנשים תמים, יושבי אוהלים, בלי לנגח אף אחד אחר. בלי לספור את החולשות של מישהו אחר. כפי שנאמר קודם, בלי כל הזמן להתעסק ביתרונות שלהם. אני לא מתגדר במלאכתו, הוא לא מתגדר במלאכתי. שמה תאמר, אני מרבה והוא ממעיט. מה שעושה סיבוב ארוך, כדי לבאר שזאת שאלת החקלאי, אולי ממילא אני לא יכול ללמוד. ואז הגמרא אומרת לו, אנשי יבנה אומרים לו, אחד המאבה ואחד הממעיט, הוא בעד שיכוון ליבו לשמיים. מרשה מקצר את הדרך. הוא אומר, האדם הלומד, אומרים לו, אנשי יבנה, אל תעיז להגיד, אני מקבל שכר יותר, כי אני לומד. שנינו, אחד המאבה ואחד הממעיט, הוא בעד שיכוון ליבו לשמיים. לכאורה היית יכול יותר להדגיש את המוטיבציה של אלה שדורשים את השם, שעסוקים באוהלים, אם היית אומר להם שהם עליונים. וזה לא האמת. זה בדיוק הנקודה, שאם באותו עם יש חלקים שונים, יש אופעים שונים, יש תפקידים שונים, אז אין מישהו יותר ממישהו. זאת אומרת שהמוטיבציה הפנימית צריכה להיות כזאת, שהיא לא עסוקה בשלילת הזולה. זה נמצא במשוואה, כל כל יעקב, הידיים דסה. אתה הולך במדרונותיה של הטיילת בארמון הנציב. אלפי אחינו שבאו מאתיופיה. יום חג היום. כפתת חשבן, יום הסיגד. בסיס של החג הזה הוא יום תפילה. סיגד זה להשתחוות. ואז נזכרים בפסוקים בנחמיה, שנמצאים פה, פסקה 4. יש תיאור שמופיע, פה רק מספר פסוקים מצומצם, אבל זה חלק מפרק שלם של אירוע בחודש תשרי, בראשון לשביעי, ראשון לתשרי, ראש השנה. ברחוב ליד שער המים, כנראה רחוב גדול, מתכנס כל הציבור, כל היישוב היהודי. בירושלים, תקופת בית שני. קוראים בתורה מהבוקר עד הצהריים. ואז הם בוכים. בגלל שהם, אומר הפסוק, פסוק ת' בפרק ח', כי בוכים כל העם ושומעם מדברי התורה. הם יודעים את האמת, איפה הם נמצאים ביחס למה שכתוב, יחס לדרישה האלוקית. ואז כתוב בנחמיה פרק ת' ביום 24 לחודש הזה נאספו בני ישראל בצום בשקים באדמה עליהם. ובדלו זרע ישראל מכל בני נכר ויעמדו והתוודו על חטאותיהם ועוונות אבותיהם. כ"ט בחשוון הוא 50 יום אחרי יום הכיפורים. זה המסורת של יהודי אתיופיה. הולכים באזורים של הכפרים להר גבוה, עולים עליו שליחי הציבור הרוחניים, הנקראים קייסים. משהו מן המשהו שמזכיר מעמד הר סיני. כל עניינו של היום הוא השתחוויה להשם, תפילות. חיזוק הזהות היהודית, רואים בנחמיה איזה בירור נוקב הולך שם ביחס להתבוללות. אז היום הזה בא להזכיר, לעודד את העמידה על הזהות היהודית. וגם אחדות הקהילה. זה לכאורה לא יום משמעותי לשאר חלקי החברה הישראלית. פה לדי עם המנהג שלה. ולכן באמת אי אפשר לראות שם כמעט מישהו שלא מהעדה הזאת. אבל מצד שני, הרי זה לא רק יושבי אוהלים ואנשי שדה. זה כל השבטים, זה כל העדות. מה שחכמי יבנה מלמדים אותנו, שיש נקודה משותפת עם כולם. ושמאבק הגדול של כל הסיבוב המפותל הזה עם הידיים, בעצם הוא יוצר את התשתית הזאת בפועל, תודה שלה, של היחד, של יחד שבטי ישראל. חפש דרך להשקיע בזה. חפש דרך לחפות את זה. רבע שעה, חצי שעה. יצא אדם מדלת אמותיו אל מרחב העמות, אל מרחב הציבוריות. אנחנו רואים בנחמיה שהתקופה הזאת הייתה תקופה שבעצם ההנהגה זיהתה את הרפיון הלאומי. להיות אנשים שמחים בחלקנו במה שאנחנו עמך בית ישראל. זה דורש כל הזמן ברור התוכן. כשהוא נשחק, ואפשר למצוא כל מיני רווחים בקשרים הנוצרים עם אומות העולם, אז נוצרת התבוללות. ההפטרה המקורית של פרשת תולדות היא נבואת מלאכי. בנבואת מלאכי שנמצאת כאן בפסקה 3, הוא הנביא האחרון עד שתתחדש הנבואה. מסע דבר השם אל ישראל ביד מלאכי. אהבתי אתכם, אמר השם, ואמרתם, במה אהבתנו? הלא אח עשיו ליעקב נאום השם, ואוהב את יעקב. השאלה, במה אהבתנו, היא כמו השאלה, מה אנחנו מרוויחים מזה? זה משהו שאנחנו מתעקשים להישאר בחוויה הפרטית שלנו, מתי טוב לנו ומתי חלילה אחרת. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אהבת השם זה משהו פנימי, סודי, עוד לא קשור לרווחים. הוא קשור לאמת מראשיתה. אך עשיו ליעקב, ואהב את יעקב. ואת עשיו שנאתי, האשים את הרב שממה ואת נחלתו לתנות מדבר, והמפרשים דנים בשאלה הראשונים, באיזה תקופה מדובר. עד העתיד. פסוק A. ולכם תראינה ואתם תאמרו, יגדל השם מעל גבול ישראל. זה יתרחב, יתרחב, זה לא יישאר מצומצם נחלתכם. אבל גם הנביא מלאכי מדבר על הבגידה, על ההתבוללות, על נשיאת נשים נוכריות, על הטשטוש הלאומי. לפי רוב המנהגים, ההפטרה הזאת מסתיימת בפסוקים בפרק ב', שעוסקת גם בשינוי רוחני שיחול, ולא תישאר ההתבוללות הזאת. אבל שינוי רוחני, לא בזעף, לא בעוינות, בהדרגה, פסוק ו' ז', תורת אמת הייתה בפיו, אבלה לא נמצא בשפתיו, של אותו שליח אלוקי, שלום ומישור הלך איתי, רבי משיב מעבר. יסתי כהן לשמור דעת, תורה יבקשו מפיו, כמלאך השם צבקות הוא. אומרת הגמרא, מועד קטן, חגיגה בכמה מקומות, אם דומה הרב למלאך השם צבאות, יבקשו תורה מפיו. זה לא בהכרח שהרב הוא המופת הכי גדול בעולם, אלא כמלאך, כשליח. שמתברר לאדם שרבו הוא המסייע לו לברר את עצמו. משהו מעין הכותרת הכללית של ותלך לדרוש את השם, אבל לא אי שם בבית מדרש של אבותינו, אלא בחיי היומיום, בבית מדרש של היום. אחינו התימנים לא יכולים לעצר פה. הם ממשיכים לפרק ג'. אומר הנביא, במלאכי פרק ג'. הנני שולח מלאכי, ופינה דרך לפניי, ופתאום יבוא עליך לו האדון אשר אתם מבקשים. ומלאך הברית אשר אתם חפצים, הנה בא השם צבאות, הנה בא אמר השם צבאות. האדון אשר אתם מבקשים מגיע. זה על הקיר של ארון הקודש בבית כנסת בהר נוף. משפט שהוא כל כך מבטא. המילים אחת שאלתי את השם, לא כתובות שם, אבל הנושא. שבטיב את השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר באחד. זה מה שאומר הנביא מלאכי. פתאום יבוא המלאך שאתם רוצים אותו, האדון שאתם רוצים אותו, השינוי הרוחני שאתם רוצים אותו, הכל טוב. אומר הנביא, ומי מכלכל את יום בואו? ומי העומד בהיראה אותו? מי יכול להחזיק מעמד כשהאדון הזה מגיע? מה הפירוש? מה הבעיה? כי הוא כאש מצרף וכבורית מחפשים. כמו תחילת הפרשה, גם סוף ההפטרה. האדון שאתם מבקשים, ההופעה של מלך המשיח, בן דוד, שצומח מתוך המאבק עם ישמעאל, הוא כאש מצרף. מנקה את כל הניקוי. יש תיאור כזה של הגמרא בכתובות. ודף קוף יודעת, ממש בסוף. בניגוד גמור לגמרא בסנהדרין, בגמרא בסנהדרין יש איזה כמעט שלושה דפים, עם המון מאפיינים במהלך הגאולה, בחבלי משיח. הגמרא בכתובות, יש מספר מילים בודד. כתוב שם בסוף המסכת, דור שבן דוד מה? קטגוריה בתלמידי חכמים. יש ראשונים שאומרים קטגוריה עליהם, מלמדים עליהם חובה, ומסתינים אותם. יש דעות במפרשים, קטגוריה ביניהם, בין תלמידי חכמים. יש דעה שזה יצרים. שיהיה קשה גם בתחום היצרי בחבלי משיח. אז אומר רב יוסף, תמצית שבתמצית, ממש משפט אחד, הכל נמצא בפנים. בזוזה, בתר, בזוזה. אל נחשוב שכאש מצרף, זה חד פעמי. ואחר כך באים למנוחה ונחלה. תהליך בלתי פוסק. אנחנו לא צריכים ליזום אותו, אנחנו צריכים להתפלל עליו. צריך להסתער עליו. אבל צריך לדעת שהוא נמצא. שאם האדון שאתם חפצים בא למלא את משאלות לבכם, אז הכל נראה אחרת. ואז הקשיים והטלטלות הם מפילים. יותר ממה שהערבים רוצים לפגוע בנו, הם רוצים להחליש אותנו. לדכא את הרוח. והנביא מלאכי אומר, אני אמרתי לכם, זה יהיה כאש מצרף. אל תגידו עד איפה. אל תגידו כמה. כמה שקדוש ברוך הוא חושב שבכוחנו להתמודד. האחריות שלנו היא לעשות את המנוף הזה. בכל הרמות, גם אישיות, גם משפחתיות, גם הקהילתיות, גם הלאומיות. והמוכנות לכל הטלטלות האלה, בסוף היא עושה את הכל כל יעקב הרבה יותר אמיתי. פחות מחפש נוחות, פחות מחפש שקט, פחות נשאר משועבד לדלת עמותה. כל מיני יוזמות בימים האחרונים, באמת דברים נפלאים, שמשותף לכולם, לא מחכים, לא נשארים פסיביים. אלה מוסיפים בתפילה, ואלה מוסיפים בצעדה, ואלה מוסיפים בהתנדבות, ואלה מוסיפים בסיוע, כל אחד לפי עניינו. לא לעבור לסדר. נכון שהביטוי התקשורתי החוזר ונשנה זה השגרה. לא יודע למה. אבל זה לא כללה. זה לא אוטומטי. מתוך הבנה שמי שרוצה לפגוע במישהו מאחד מאיתנו, זה בעצם פוגע בכולנו. מתוך הבנה שהחסרונות בעצם רוצים להוליד בנייה, רוצים להוליד צמיחה. שכל מערכת החיבורים בין החלקים השונים של האומה, הם מזדקחים. החיבור מזדקח. עד שמבשילה השעה לצמיחת בן דוד מתוך נפילת ישמעאל. להפיל את ישמעאל זה לא רק ברמה הביטחונית. ולא רק על ידי התחת ביקורת למה כוחות הביטחון עושים כך ולא עושים אחר. אלא יותר בעמידה מול הראי, כל אחד לפי עניינו. כן.
כדי
שמיקור ככה גאולה, כאילו, כדי שמיקור להתפתח? אני לא יודע להגיד כדי. אני רוצה להיזהר בזה, כי אנחנו לא מבינים בחשבונות האלוקים. אבל מה אנחנו יכולים להיבנות כתוצאה מאותם חסרונות? אבותינו ואמותינו עמדו במשימות שלהם. אנחנו לא שורשי האומה. אבל אנחנו חיים בדור של גאולה. אולי עוד 30 שנה, אולי עוד 300 שנה. נמצאים בדור שבן דוד בא. משיח בן יוסף מצמיח את משיח בן דוד. תקופת המעבר, תקופת הצמיחה היא הכי קשה. ולכן זה לא סתם, והוא כאש מצרף. הניסיונות שלנו, לא ניסיונות שהיו לאבותינו ואמותינו. אבל בהחלט יכול להיות שהמשפט הזה שראינו בגמרא ביבמות בתחילת הדברים על הקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתם של צדיקים, זה תפילת עמך בית ישראל היום. עמך כולם צדיקים. הדורות, אומר רב צדוק מלובלין ובדומה לו מאוד הרב קוק, הם כבר לא עם היחידים הבולטים כמו שהיה בדורות קודמים. הממוצע הולך וגדל, הולך וצמח. ולכן לכל אחת ואחד מאיתנו יש תפקיד. במחשבה, בכוונה, בדיבור, בלימוד, בעשייה, כל אחד. זה מה שהתורה עושה איתנו חסד גדול כל שבוע. אני מקווה שאנחנו לא מנמיכים את הכלי הנפלא הזה. זה לפגוש בבית מדרש את דבר השם שמתגלה דרך האבות והאימהות עד אלינו. לא במובן של תחזית מזג האוויר. מה יהיה מחר, מה יהיה מחרתיים. אבל כן במובן של לבנות כוחות נפש שלא מתמכרים לנזיד עדשים. חומרי או רוחני. כן במובן של הרצון ליצור חיבור אמיתי בין כל כל יעקב לבין שאר חלקי החיים. וכן במובן של העמידה מול ישמעאל. האמירה הפנימית שיש לה גם ביטוי חיצוני, שהוא לא מצליח להחליש אותנו. הוא לא מצליח לדכא אותנו. כולל גם ההתגברות על הפחד. ו... חלק מהקושי הגדול של דורנו. דמיון תופס הרבה מקום. באחת התקופות של הקסאמים בסדרות, יצא להיות במבצעי פנים אל פנים. אנשים היו מגיעים לבתים של חבר'ה מסדרות, מצדיעים להם, חלקים משהו, פרח, ושואלים אם אפשר לעזור משהו. באיזה בית נכנסו אנשים, התקבלו בשמחה, בסבר בנים יפות, ואז אומר להם בעל הבית, תראו, אבל המשפחה השנייה, אל תיכנסו כי הם עזבו. והחבר החליטו שהם כן נכנסים למשפחה השנייה, והתקבלו בספר בנים יפות. אבל המשפחה השנייה אומרת להם, אל תיכנסו לראשונה כי הם עזבו. ואז הם אומרים, מה הולך פה? והם מחליטים להיכנס עוד פעם, ולשאול מה זה כל אחד יודע ששני עזב. אז הם אומרים, אמרו ברדיו שאנשים עוזבים. זה ההשתלטות על החיים. אירוע מסוים עלול להפוך להיות מוריד את הרוח, כי כך צעירו אותו. זה לא הכל כל יעקב. הכל כל יעקב, הוא צריך למלא את ההתייחסות שלנו, לא על פי הדמיון. זה מחזיר לנקודת החובה והאחריות, בזה הקש מצרף. במקום שבו יש ציפיות מסוימות, והקושי הוא קושי גדול, והוא לא מצליח להכניע. זה הכרעה הפנימית של כולנו. צריך הרבה להתפלל עליה. שבת שלום, שרות טובות.